אנחנו בפרק ל"ד, בסוף. קנ"ה. ופליגיה, בדיוק, נכון. כן. אם כן, עסקנו בעשרת השבטים. עשרת השבטים שגלו. והאם עתידים לחזור או אין עתידים לחזור? לפי ההסבר של המהר"ל, הכוונה על חלק מעשרת השבטים, כמובן. כי ברור שחלק מכל שבט ושבט נשאר בישראל, לא ייתכן אחרת. ופליגי, שתי שורות מן הסוף, אם עתידים לחזור אחר שהובדלו והופרשו מן ישראל, מוכח הטעם דהלכה כמן דאמר, עשרת השבטים עתידים לחזור. אז המהר"ל פוסק הלכה. כן? במחלוקת הזאת בין התנאים, בין רבי עקיבא לבין רבי אלעזר, האם עתידים עשרת השבטים לחזור לישראל? הכוונה שעשרת השבטים מצאו חזרה את דרכם לתוך בני ישראל, ובקיבוץ הגלויות האחרון יחד עם קיבוץ הגלויות הכללי גם יהיה קיבוץ גלויות שלהם. ובאמת ככה פוסק הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מלכים כותב בפרק י' א', המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. זאת אומרת, קודם כל, החזרת המלכות לפי כל שיוך קומתה. זה ברור שאם כן, יש פה עם. כדברי הראשונים, אין מלך בלא עם, אין דבר כזה. מי שמדבר על מלך בלא עם, זה כאילו שהוא מדבר על ראש בלי גוף. עוד לא מצאנו דבר כזה, ראש מסתובב לבד. כן? הראש הוא הראש של הגוף. אז אותו דבר, כשהרמב״ם אומר כאן שהמלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה ראשונה, כוונה שהוא משקם את המלכות, ברוך שיש פה עם. אחרת הוא מלך על מי? על ערים וגבעות. זו הבנה פשוטה בדברי הרמב״ם, שלפעמים שומעים בזה טעות גדולה, שכאילו קודם כל יהיה מלך, ואחר כך המלך יחזיר את העם. אז איך הוא היה מלך אם לא היה פה עם? אלא זה סדר הפוך. קודם כל מתקבץ עם, ואז יש ראש. טוב, ממשיך הרמב״ם ואומר, עכשיו שיש לנו עם ויש לנו מלך, הוא בונה המקדש, ואחר כך הוא מקבץ נדחי ישראל. אז מה היה עד עכשיו? מאיפה העם שהיה כאן, אם כתוב שהמלך המשיח יקבץ נדחי ישראל? אלא זה בדיוק מה שאמר הרמב״ם. שעתידין עשרת השבטים לחזור. אחד מן התפקידים של המשיח בשלב מאוד מתקדם במלכותו. כי יש לנו כאן כבר עם, יש לנו מלך שהחזיר כבר את המלכות כבימי דוד, ובינתיים כבר בנה את בית המקדש, נו, אז אנחנו כבר בשלב מאוד מתקדם בגאולה, כן? ועכשיו הוא מתפנה לקבץ נדחי ישראל. זאת אומרת, אפילו אלה שנדחו לפני המון 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 שנים, עכשיו הוא עוסק בקיבוץ שלהם ומחזיר את כולם, וכל העם חוזר להיות כמות שהיה. מלא, שלם, עשרת השבטים, עם שני השבטים הידועים, שהיה כבר איתם חלק מעשרת השבטים. זאת אומרת, כל ישראל עתידים לחזור למקומם. ככה אומר הרמב״ם, ואחר כך חוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. הכל חוזר להיות לפי הסדר האידיאלי, משפטי תורה, מקריבים קורבנות, עושים שמיטים ויובלות, ככל מצוותה האמורה בתורה. כן, זאת אומרת, יש למלך המשיח הרבה עבודה, הרבה עניינים לעסוק בהם, ואחד מהם זה קיבוץ נדחי ישראל. נדחי זה אלה שנדחו, אלה שכבר היו נחשבים כעבודים לגמרי. והמלך המשיח אומר, לא, לא, מחזירים את כולם הביתה. אם כן במחלוקת, אם עתידים לחזור או לא עתידים לחזור, אומר המשיח, נראה שאומר המהר"ל, שההלכה כמאן דאמר עשרת השבטים עתידים לחזור. לא, בכל העולם.
יש סברה ששמעתי שממש יש מקום אחד שיש שבטים שנמצאים שם.
נכון, יש חוקרים שעוסקים בזה. וגם חוקרים שעוסקים בזה מצאו סימנים לכאורה שמעידים שיש פה אנשים בעולם שנוהגים מעין מסורת ישראל, אבל מצאו בכמה מקומות בעולם, לא רק במקום אחד. קשה לחשוב שכמות כזאת של אנשים נשארה מקובצת ויושבים באיזשהו מקום בעולם בלתי ידוע שעוד לא הגיעו אליו. כדור הארץ פחות או יותר גמרו כבר לחקור אותו, אני לא יודע אם יש עוד סנטימטר שכבר עוד לא מצאו. אז קשה לחשוב שהם מקובצים ממש, אלא נראה יותר שבאמת הם התפזרו והם נמצאים אולי בקבוצות גדולות. אנחנו לא יודעים את הממדים, כי אנחנו גם לא יודעים כמה ירמיה הנביא החזיר מתוך עשרת השבטים. כן, רש"י, הביטוי שלו, שהחזיר מקצתם. מה זה מקצתם? ויותר נראה שהשבטים התפזרו בכל מיני מקומות בעולם, ובסופו של דבר, יחד עם הקיבוץ הגלויות הגדול, הם גם יבואו ויחזרו. יותר נראה ככה, לומר שיש איזה מקום בעולם, שכל עשרת השבטים מרוכזים, זה קשה לחשוב. זה לא שאנחנו בדיוק יודעים, אבל זה נראה לא כל כך מציאותי, כי מן הסתם היו עולים על זה. ועובדה שמי שחוקר בזה, הוא מסתובב בכל מיני מקומות בעולם, הוא מוצא פה סוג כזה של אנשים וסוג כזה של אנשים. כן. לא, ההפך. זה הולך ביחד. אומר המהר"ל, ברור שהנביא ירמיה החזיר חלק מעשרת השבטים. לכן אין דבר כזה שעם ישראל הוא חסר. הוא נמצא, הוא ישנו. ולעתיד לבוא גם החלקים האחרים שהנביא ירמיה לא החזיר בזמנו, גם הם יחזרו. המחלוקת היא על אותם החלקים. עם אותם החלקים שהנביא ירמיה לא יחזיר, האם הם עבודים לגמרי, או שמה הם לא עבודים לגמרי, אלא הם התפזרו בכל העולם, וכשהקיבוץ הגלויות הגדול, כן, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, אז כל עשרת השבטים שמפוזרים בעולם, יחזרו יחד עם הקיבוץ גלויות הזה, הגדול. ברור, זה לא סותר, ההפך. זה משלים. טוב. ממשיך המהר"ל ומביא עוד מדרשים. רק נזכיר שכל הנושא שעסוקים בו, כן, הוא איך מתוך פירוט מגיעים לאחדות. זאת אומרת, המהר"ל אמר, אולי נקרא עוד פעם באמת את המשפט הפותח את הפרק הזה, כי הוא מאוד יסודי. התבאר לך כי בזמן המשיח, אז יהיו ישראל אחד ומלך אחד לכולם. זאת אומרת, זה בעצם הייעוד של אחרית הימים. הייעוד של אחרית הימים זה לאחד מחדש את אותם החלקים שנפרדו ונתפרדו. למה? בגלל שאנחנו במציאות של פירוד. אבל קודם שיבוא המשיח, אין ראוי שיהיה בעולם התאחדות, שיהיה העולם אחד לגמרי, כי כפי שהסברנו כמה פעמים, המציאות כרגע היא מציאות פירודית, היא מציאות של טבע. 70 אומות, אומר המהר"ל, למה אנחנו נמצאים במצב של 70 אומות? כי המספר 7 מרמז למדרגה הטבעית, והמדרגה הטבעית זה מדרגת הריבוי. המספר 7 מציין את מדרגת הריבוי. יש 70 אומות כנגד 7 ימי מעשה בראשית, יש ריבוי גדול של אומות, אנחנו במציאות של ריבוי, והריבוי נטייתו לפירוד. ולכן, מכיוון שכרגע עם ישראל חי באותה מציאות שהיא נשלטת על ידי האומות, אז הוא גם סובל ממציאות של פירוד ופירוד, כמו שאמן בעצמו מציין ואומר על עם ישראל, ישנו עם אחד, זאת אומרת, הוא עם אחד. כן, הוא התחיל, ישנו עם אחד, זה בהגדרתו. מפוזר ומפורד זה כרגע המציאות. לעתיד לבוא יחזור להיות עם אחד. מתחיל כעם אחד, מפוזר ומפורד, למה? גלות. מתי אמן אומר את זה? כשאנחנו בגלות. בגלל זה לא אומרים הלל בפורים. כי אנחנו בגלות. זה העניין. הקטי עבדי אחשוורוש ענן. אנחנו עדיין העבדים של אחשוורוש. כך אומרת הגמרא במסכת מגילה. זאת אומרת, אנחנו במציאות של פירוד. אבל לעתיד לבוא, עם ישראל יחבר את חלקיו ויחבר על ידי זה גם כל חלקי העולם. יחזיר את העולם להיות מציאות אחדותית. זה החלום הגדול, החלום של המציאות כולה, לחזור להיות אחדותית, והיא כמובן אז שלמה. בלי אותה אחדות, אז אין פה שלמות. אז המהר"ל מברר את הנקודה הזאת, בזה שכאן הוא הזכיר את הנושא של עשרת השבטים, שרק לעתיד לבוא יחזרו להיות. זה אומר שבינתיים אנחנו מציאות פירודית, והאיברים מפוזרים בכל העולם. עשרת השבטים בכל מקום בעולם. זה גוף שהתפרק. וצריכים רופא גדול שיחבר את האיברים מחדש, כדי שהגוף הישראלי יחזור להיות בכל מלוא שיעור קומתו. כן? העולם כולה נברא עם הנטייה האחדותית הזאת. וזה בא לידי ביטוי גם בעניינים פרטיים וגם בעניינים כלליים, שרוצים אחדות. אבל כרגע זה מתעכב, אומר המהר"ל, עד לאחרית הימים שזה מופיע. כן. זה שאלה גדולה. המהר"ל אומר ככה, התבהר לך כי בזמן המשיח, אז יהיו ישראל אחד ומלך אחד לכולם. אז השאלה, אתה שואל שאלה מעניינת. האם באמת האחדות מצמיחה את, את המשיח, או המשיח הוא פועל שתהיה אחדות? זה צריך ללמוד מדוד המלך. בזמן דוד המלך, ההסכמה שלו להיות מלך, זה כשהייתה הסכמה של כל ישראל שהוא ימלוך. כל עוד הוא לא קיבל פנייה מכל ישראל למלוך על הם כעם אחד, אז הוא המתין. זאת אומרת, הוא רצה לראות בזה הסכמה. הסכמת העם. שהעם רוצה אותו כמלך. אבל אחרי שהעם ימליך אותו כמלך, אז היו בתוך העם כאלה שהיו להם נטיות פירודיות. ואז דוד פעל ביד רמה כדי לא לתת להם לפגוע באחדות. זאת אומרת, ברוך שמלך צומח מתוך הסכמת עם. אין אפשרות אחרת. העם צריך להסכים שיהיה לו ראש אחד. אדם לא יכול להחליט על עצמו, אני הראש שלכם. לא. כן, הראשונים מביאים כבר את הדבר הזה ביחס למצוות. האם יש מצווה כזאת, מצווה להאמין? מי הרמב״ם משמע שכן, זו מצווה מן התורה להאמין. אז הראשונים אומרים, איך אפשר להגיד שיש מצווה להאמין? משל, למה הדבר דומה? לבני מדינה אחת שבאו לאדם ואמרו לו, תחקוק חוקים, תגזור גזרות ותצווה ציוויים כדי שנעשה. הוא אומר להם, רק רגע, אני לא יכול לחקוק חוקים ולגזור גזרות ולצוות מצוות לפני שקיבלתם אותי כמלך. קודם כל, קבלו אותי כמלך ואז אני אצווה. זאת אומרת, המלך חייב הסכמת העם. ושמואל, כשהוא המליך את שאול פעם ראשונה, הוא אסף את כל העם בגלגל בשביל זה. חייבים שהעם יסכים ויאמר, הוא יהיה הראש שלנו. אז לכאורה, זה מתחיל מאחדות של בקשת מלכות. אבל אחר כך המלך צריך מאוד לחזק את הבניין הזה. זה בניין שהוא צריך הרבה חיזוק. כי בתוך עם יש נטיות מאוד שונות. לשבטים יש כוחות מאוד גדולים שהם שונים. וכל אחד רוצה למשוך לכיוון אחר. אז התפקיד של המלך זה באמת לחזק את האחדות. ולדאוג לכך שמצד אחד כל אחד יקבל כפי צורכו, אבל מצד שני שמי שיחצה לפגוע באחדות לא ניתן לו. ודוד התמודד עם הדברים האלה. בזמנו היו הרבה אנשים שהיו מוכנים לפגוע באחדות הזאת. אז בעצם יש פה גם אחדות שמובילה למלכות, וגם מלכות שפועלת להעמדת האחדות, לחיזוקה. כן.
אפשר להגיד שכל השבטים שעלו לפה, אי אפשר לומר שזה העדות השבטים שעלו עכשיו, מרוקאים זה שבט אחד, פלונים זה שבט אחד, כל הקבוצות של האזור הזה, האזור הזה, כי אנחנו באמת לא יודעים בדיוק מה היה השבטים, אז אפשר גם להגיד שזה עכשיו, העלייה שהייתה עכשיו, וכל האזורים, כל אזור מסוים זה שבט.
קודם כל, השבטים הם לא... זה... לנו המסורת הפשוטה היא שבאמת היו שני שבטים ידועים, שבט יהודה ושבט בנימין, חוץ מכהנים ולוויים. והשבטים האחרים שירמיה החזיר וצירף אותם לעם ישראל, הם לא מזוהים כשבטים. אתה שואל שאלה עכשיו. האם מה שאנחנו רואים בעם ישראל, מנהגים שונים, ברוך שכל מי שבא מגלות אחרת הוא בא גם עם אופי אחר, והוא גם בא עם מנהגים אחרים. עכשיו, האם אפשר להגיד שזה מקביל לשבטים? זה לא פשוט. זה לא פשוט. דווקא הרב קוק מסביר שהייתה חייבת להיות בזמן הגלות שכחת השבטים. כן, זה היה מסוכן אם לא הייתה שכחת השבטים. למה? כותב הרב ככה, בישראל ותחייתו, סעיף כף זין, שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. כף זין. ככה הוא אומר. על ידי, למה? הוא מסביר, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. והרס הנוכחיות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. זאת אומרת ככה, אם כל בגלות, בזמן הגלות, כל שבט היה עומד לעצמו כשבט, כן? אז כיוון שבזמן הגלות אין לנו מציאות לאומית כוללת, אנחנו לא חיים חיי עם, חיי אומה, אז המציאות השבטית הזאת הייתה לגמרי משכיחה את השייכות לכלל ישראל. כי כל אחד היה מרגיש את השייכות השבטית, ובכלל היה שוכח שהוא שייך לאומה שלמה, כי 2000 שנה האומה הזאת לא מתפקדת כאומה. אז מה היה בשבילו עיקר? הייחוס לשבטו. והמצב הזה היה קטסטרופלי, כי במקום להרגיש שהוא צריך לשמר זהות יהודית, ישראלית כוללת, הוא היה יותר מתייחס לחלק הפרטי של שייכותו, וזה היה מאפשר לנוחיות, ככה אומר הרב, והרס הנוחיות היה חודר בחלקים המיוחדים והבודדים. זאת אומרת ככה, לעמים לא אכפת שבתוכם יהיה איזה מחוז, גם היום בהמון עמים יש קונפדרציה, זאת אומרת יש איזה מחוז שיש שם מדברים איזה שפה, יש את השפה הלאומית הכללית ויש כמה מחוזות שמדברים שפה שונה. אז אומר הרב, אם היהודים בגלות היו זוכים את היחוס השבטי שלהם, זה היה יותר קובע, כי לפחות זה יש יותר מאשר אנחנו יהודים, אנחנו שייכים לעם ישראל, ועלינו לשמר את הזהות הישראלית הכוללת. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? תשתש את זה. הוא לא נתן לזיכרון השבטים להופיע. בכוונה, זיכרון השבטים זה דבר שצריך להופיע כבית. זה התפרטות של מציאות כוללת. זה לא מתחיל מזה. זה לא נבנה, קודם כל אדם הוא אדם בכללותו. אחר כך בתוך המציאות הזאת של אדם, יש התפרטות של האיברים. בדיוק. נכון מאוד. זה בדיוק. כלל ופרט וכלל. קודם כל נולד אדם. אחר כך אתה יש יד ימין, יש יד שמאל, יש רגל ימין, יש רגל שמאל, יש התפרטות. אבל זה התפרטות של גוף אחד. אם אתה תיקח את החלקים האלה בנפרד ותנסה להרכיב מזה גוף, מה אתה תקבל? לא עלינו. לא תקבל כלום. אין דבר, אין אפשרות כזאת. אתה לא יכול לחבר עם ברגים, שתי ידיים, שתי רגליים, לגוף, לשים לו ראש ולהדק עם בורג. זה לא עובד, אתה לא תקבל אדם. יש לך אדם, ולאדם הזה יש התפרטות של איברים, והאיברים האלה מתפקדים כדי לשרת את הגוף כולו. זאת אומרת, זה כלל, הוא פרט, הוא כלל. במציאות של גלות, מה נפגע? הכלליות נפגע. זה הבעיה. אנחנו, כשהיינו 2000 שנה בגלות, המציאות הלאומית שלנו נעלמה. היא לא נמחקה, חס ושלום. אי אפשר למחוק את עם ישראל. אבל כמציאות לאומית חיה, תוססת, עם מוסדות לאומיים, אין לנו, לא היה. נגמר. כל אחד בפינתו, כל אחד באיזה מקום אחר בעולם. אם אז היה זיכרון השבטים נשאר, אומר הרב, זה היה גורם לאסון מאוד גדול. למה? כי היה ייחוס פרטי לשבט, והייחוס הכללי היה נשכח, ובמקום זה, הייחוס היה יותר כלפי הנוחיות, כלפי העמים שבתוכם ישבנו. ירגישו שטוב, אנחנו כבר שייכים למקום הזה. ובתוך זה יש לנו איזו אוטונומיה שבטית. לכן הרב פעל, לכן הקדוש, הרב אומר שהקדוש ברוך הוא פעל שהנושא השבטי במשך 2000 שנות גלות יישכח. ובזמן הגאולה, העבודה העיקרית זה קודם כל לשקם את המציאות הלאומית, הכללית, לא את המציאות הפרטית. המציאות הפרטית מתוך בניין הכלל, לאט לאט כל אחד ימצא את תפקידו, כל אחד ימצא את ערכו, כל אחד יבליט את הגוון המיוחד שיש בו. אבל זה רק מתוך המציאות הכוללת שבאמת צריכה להשתקם. אז קשה לידי להגיד שבאמת אפשר לזהות, הרי כידוע גם במשך הדורות, במשך 2000 שנות גלות, היו אנשים שעברו מקצה לקצה, והיו אנשים שהיו במזרח והתערבבו במערב, ובמערב הלכו למזרח, ולפי הצרות שהיו, אנשים היו בוכים לכל עבר, הרי מצאנו אנשים שבכו לכל עבר. זה קשה לומר שהיום מי שמגיע ממקום מסוים, הוא מגיע ממקום ששם הייתה מציאות שבטית מסוימת, והיא נשמרה בקפדה. זה קשה לומר. זה יכול להיות שיש נטיות מסוימות, שבאמת אופי מסוים, שאולי מזכיר במשהו את האופי השבטי שהיה בישראל. אבל האמת היא שהאופי השבטי מקבל את פרנסתו קודם כל מן המציאות הכללית. כשהגוף בריא, אז גם כל איבר הוא בריא. הוא יכול לגלות את הכוחות המיוחדים שלו לפי שייכותו לכלל ולפי תרומתו לכלל. ככה זה עובד, כן? היד היא בריאה מתוך שהיא שייכת לגוף בריא, וגם היא פועלת לטובתו של הגוף בבריאותה. קשה לי לחשוב שיהיה פה באיזשהו מקום בעולם איזה אופי שבטי בלי שבאמת הייתה תחושה של הרגשה והרגשה לשייכות הכלל. זה מה שנפגע במשך גלות. מה שנפגע במשך גלות זה שיעור הקומה של האומה כולה. ובעצם מה שקרה במשך כל הגלות הזאת זה שנדרשנו לשמר את הזהות היהודית הכוללת. וזאת הייתה באמת משימה מאוד גדולה. ההישרדות הזאת של הזהות היהודית הכוללת, זה היה המאבק, על זה הייתה מלחמה יום יום בעם ישראל במשך 2000 שנה. והיהודים בכל העולם היו צריכים להיאבק על זה. טוב, אז בואו נלך הלאה. אנחנו בעמוד עכשיו קוף נון וב. למור לאסירים, הוא במדרש, למור לאסירים צאו, עומד ומשיח במלך המשיח. כה אמר השם, בעת רצון עניתיך וצורך. ומהו וצורך? אמרו רבותינו, אין סוף לייסורים שהוא מתייסר בכל דור ודור, לפי אבונות הדור. אמר הקדוש ברוך הוא, באותה שעה בורא אני אותו בריאה חדשה, ונו מתייסר עוד, ואת צורך ותנך, מהו למור לאסיר ימצאו, 3 גלויות נעשו בעשרת השבטים, אחת גלתה לסמבטיון, ואחת גלתה לפנים מן הער סמבטיון, וכשם שיש מארץ לישראל לסמבטיון, כך יש מסמבטיון לשם, ואחת גלתה לדופנה של ריבלטה, ונבלעה שם למור לאסירים צאו, לאלו שנתונים בסמבטיון, ולאשר בחושר הוגלו, לאלו שנתונים בפנים לסמבטיון, ולאלו שנבלעו בריבלטה, הקדוש ברוך הוא עושה להם מחילות מחילות מלמטה, והם הולכים בהם עד שהם באים תחת ארזיתים שיהיה בירושלים. והקדוש ברוך הוא עומד, והוא נבקע. כן, הרזיתים, והם עולים מתוכו, כמו שאמר זכריה, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה. הדא הוא דכתיב, ואמרת בלבבך, מי ילך לי את אלה? ואני שקולה וגלמודה, גולה וסורה, ואלה מי גדל? אין אני נשארתי לבדי, ואלה איפה הם? ואלו גלויות, אינם לבד, אלא כל מקום שהם שם, שיש שם ישראל, מתכנסין ובאין אינה, אלה מרחוק יבואו, אינה אלה מצפון ומים, אלה שנתונים במקומות רחוקים באספמיה, ואלו מארץ סינים, אלו בני יונדב בן רחב, ומי שהוא מהלך בדרך הוא רעב וצמא, ואין אינם כן, אלא לא ירעבו ולא יצמאו, ולא יקם שרב ושמש, ולא עוד אלא מרחוק יבואו אינה. שהקדוש ברוך הוא משפיע לפניהם את הערים, ועושה אותם דרכים לפניהם, וכן כל מקום שהוא עמוק מגביה לפניהם, ועושה אותם מישור, דכתיב, ושמתים כל ערי לדרך, ומסילתי ירומון. וכיוון שהם מתכנסים ובאים, הקדוש ברוך הוא אומר לשמיים ולארץ, מה אתם עומדים? כשהייתה כנסת ישראל אבלה, נתאבלתם עמה. דכתיב, על בי שמיים כדרות, וסק, אשים כסותם. וסק אשים כסותם. ועכשיו, שבת השמחה, סיסו ושמחו עמה, שנאמר, רונו שמיים וגילו הארץ, פיצחו ערים, עד כאן המדרש. טוב? אז מן הסתם יש מה ללמוד במדרש הזה. פילה פלוין. מה רוצה המדרש הזה להגיד לנו? אני צריך קצת להבין. אז יש לנו את המהר"ל, מזל. וביאור עניין זה, כבר אמרנו, שיש למעלת המשיח התנגדות עולם הטבעי. ואין סוף ליסורין של משיח, כי העולם הטבעי הוא מתנגד לדבר אלוקי. זה נקרא ייסורי משיח. הנה, זה מה שמסביר המעלה. מה זה אותם היסורים שכל הזמן מזכירים? ייסורי משיח. זה התנגדות של העולם הטבעי להופעת המדרגה האלוקית השלמה שהמשיח יגלה. המכשולים, המחסומים שיש להופעת המשיח, קוראים לזה ייסורים. ודבר זה ביארנו בכמה מקומות, רמזו עליו חכמים, שאמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור? כי עם הארץ שאינו שכלי, רק טבעי, חומרי. והוא מבטל השכלי, הנבדל מן החומר לגמרי. כן, זאת אומרת, רבי עקיבא מעיד על עצמו, שכשהוא לא, לפני שהוא למד תורה, שהוא היה אדם טבעי, לא למד תורה, היה רואה, כידוע, בגלל זה האבא של רחל התנגד שהיא תתחתן איתו, כי הוא היה אדם בלי תורה, אז הוא היה טבעי. אז הוא העיד על עצמו שהוא רצה לבטל את תופעת החוכמה האלוקית. הוא לא רצה שיהיו תלמידי חכמים בעולם, כי תלמידי חכמים מגלים מדרגה שהיא מתנסה מעל המדרגה הטבעית. היא פועלת לרומם את המציאות מעל חומריותה, מעל צמצומה. אז הוא אומר, תלמיד חכם, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם? ואנשכנו כחמור. מה זה כחמור? חמור זה מלשון חומר. הייתי חומר המתנגד לשכל. מה אכפת לך שיש תלמיד חכם בעולם? מה אכפת לך? אתה מארץ, בסדר, אתה לא לומד, נכון. ומה אכפת לך שיהיו תלמידי חכמים? לא, זה בדיוק העניין. המציאות הטבעית רוצה שהכל יישאר במדרגה טבעית. כי מדרגה אלוקית זה משנה את המציאות. זה לא משאיר את המדרגה הטבעית בגסותה, בגולמיותה. זה מעדן אותה, זה משנה את המציאות. כן, כן.
רבי עקיבא ראה את תלמידי חכמים בתור גאוותנים, וזה הרב מתכוון? כלומר, המשך נשיכת חמור, הוא מצדיק את איך שהחכמים התנהגו? מתי שהוא בתור תלמיד חכם?
המהר"ל מביא את הגמרא הזאת בפסחים כדי להסביר איך מדרגה טבעית מתנגדת בהכרח למדרגה אלוקית. היא לא מקבלת את המציאות האלוקית כדבר מובן מאליו. אז אומר רבי עקיבא, אני מעיד, אני עכשיו שאני תלמיד חכם, רבי עקיבא אמר את זה כשהוא כבר היה תלמיד חכם, אני מעיד על עצמי שכשהייתי עם הארץ, רציתי לנשוך תלמיד חכם כחמור. זאת אומרת, זה הרגיז אותי שיש תלמידי חכמים, שהם כאלה עדינים, והם כאלה עוסקים בחוכמה ובתורה, זה הרגיז אותי. זה לא נותנים לחיות, טבעי. עכשיו, נכון שיש הסברים שרבי עקיבא הרי הוא היה אדם בעצמו עדין. אז איך יכול להיות שזה יפריע לו? כשהוא פגש תלמידי חכם וראה אותם במידותיהם, אז מסבירים שזה בדיוק הייתה הבעיה, שרבי עקיבא הוא חשב שתלמידי חכמים מתנסים מעל עמי הארץ. ולמה הוא חשב ככה? וכי יש איזה תלמיד חכם שבא ואמר לו, תעשה מה שאני אומר לך? לא. אלא זאת בדיוק הבעיה של המציאות הטבעית. המציאות הטבעית היא רואה במדרגה הרוחנית דבר שמתנסה מעליו. לכן הטבע מנסה להתנער מזה. כי היא מרגישה, המציאות הטבעית מרגישה שהמציאות הרוחנית היא כאן השולטת. היא כאן תקווה את מהלך הדברים. לכן ככל שמופיע דבר יותר קדוש, יש לזה התנגדות יותר גדולה. כמו שהמהר"ל מסביר בתחילת הספר הזה. שלעם ישראל חייבת להיות התנגדות חריפה בעולם. אין דבר כזה שיקבלו את עם ישראל בעולם בזרועות פתוחות ויגידו יופי. אין. חייבת להיות התנגדות לעם ישראל מאוד חריפה. למה? כי עם ישראל מסמן את המדרגה האלוקית המתנסה מעל המדרגה הטבעית. אז הטבע לא רוצה לקבל את ההנהגה הזאת. הוא רוצה לחיות לפי החוקים שלו, לא לפי החוקים האלוקיים שמכתיבים מהלך אחר של העניינים. המדרגה הטבעית למשל היא יודעת חוק הכוח. מי שהכי חזק שולט. המציאות הרוחנית זה לא הולך לפי חוק הזה. זה לא הולך לפי כוח. זה הולך לפי רוח, זה משהו אחר. זה חוקים אחרים. אז רבי עקיבא בא להעיד על עצמו, הוא אומר, אני זוכר, וצריך לדעת את הדבר הזה, העיקרון הזה, דבר שהוא רוחני, יש לו התנגדויות מהמציאות הטבעית החומרית.
זה לא התנגדות של העולם.
מה?
אם זה רבי עקיבא, זה לא התנגדות של העולם.
לא, זה חוק. רק אני אמרתי שנעשה עכשיו את ההשלכה, כן? אם רבי עקיבא ששייך היה בתוך זה, הוא בכל זאת הרגיש התנגדות לתלמידי חכמים, מה העולם מרגיש כלפי עם ישראל שהוא מדרגה של תלמיד חכם של כל העולם? לא אדם פרטי. עם שלם הוא התלמיד חכם של העולם. עם התנ"ך. הוא התלמיד חכם של העולם. איך העולם מרגיש? הם רוצים לנשוך אותנו כחמור? זה כבר היה טוב. כן. כן, ודאי. ברור. כל דבר שיש בו קודש, יש לו התנגדות טבעית. בעם יש אנשים שמרגישים יותר קרובים למציאות הטבעית. זה יתעורר דווקא עם התחייה. למה? כי עם תהליך התחייה של עם ישראל בארצו, עם ישראל חזר להיות מאוד קרוב למציאות הטבעית. דבר שהוא לא הכיר במשך 2000 שנה. עכשיו, זה לטובה שחזרנו להיות בריאים במציאות הטבעית. כי אנחנו נגלה את הקודש שבטבע. אבל בהתחלה הפגישה היא לא עם הקודש שבטבע, אלא הפגישה עם הטבע. צריך העמקה גדולה כדי למצוא את הקודש שבטבע. הפגישה הראשונה היא חיצונית. אז אתה רואה אנשים, אוהבי טבע, חובבי טבע, מטיילים, אוהבים, ערים, גבעות וכו'. רוצים טבע, הכל טבע. עכשיו, באותו רגע שהתהליך של התחייה מצמיח כמובן את הקודש, כי זאת המטרה, אז אלה שנאחזו במציאות הטבעית, קמה אצלם התנגדות מאוד גדולה. חזרנו לטבע. לא חזרנו לקודש. מה זה הדבר הזה? אז לכן יש בוודאי כמה התנגדות למציאות של קודש. זה צפוי. אין פה שום הפתעה. אם מי שמבין את הערכם של הדברים ומהותם, הוא בכלל לא מופתע. אז המובן זה ייסורים. זה, אומר המהר"ל, זה הייסורים של המשיח. הייסורים של המשיח זה ההתנגדות שיש לטבע להופעת הקודש במדרגתו של המשיח, שזאת מדרגה עצומה, שלא קמה לפני זה כזה. אז ההתנגדות היא עצומה. קוראים לזה ייסורי משיח. כמובן, הייסורים האלה הם זמניים, עד שהטבע יסתגל לקודש. כן? וכשהטבע יסתגל לקודש, אז יחלפו אותם הייסורים. אבל זה הייסורים שאנחנו מתנסים בהם בגדול. אותם הייסורים. ההתנגדות הטבעית להופעת הקודש, לצמיחת הקודש בעם ישראל, הקם לתחייה. כי אם עם ישראל שקם לתחייה, גם קם הקודש, כמובן, בכל עוצמתו. טוב, נמשיך מופע בעזרת השם.